לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם ישמרם. איזה דבר, איזה פרשה נפלאה ביחי יעקב. מאזינים יקרים, פרשה סתומה, נסתמו עיניהם של ישראל. מה זאת אומרת? דווקא פרשה סתומה אומרים ביחי יעקב. כל יהודי חייב לדעת, כשאתה רואה שהכל סתום, ששום דבר לא מובן, ששום דבר לא הולך, נסתמו לי הדרכים, נסתמו לי השידוכים, נסתמו לי הילדים, הכל סתום, הכל לא מובן, אנחנו במבוי סתום, לא יודעים לאן ללכת, לא יודעים מה לעשות. פה ויחי יעקב, תחיית המתים. אתה חושב שאתה מת, אתה חי, אתה יכול לחיות. אתם יודעים שפרשת ויחי נאמרה כנגד תחיית המתים. כל ספר בראשית מלמד את כל ההיסטוריה של עם ישראל. כל ההיסטוריה, כל מה שילך איתם. פרשת ויצא וישלח, פרשה של גלויות. יעקב יוצא לגלות, עם ישראל יוצא לגלות. אחר כך, בפרשיות הבאות, וישב ויגש. פרשיות האלה, וישב ויגש, זה בוראים את אותם גואלים שצריכים לגאול את עם ישראל. יוסף ויהודה. בראנו את הגואלים, אחר כך מגיעה הפרשה האחרונה שנקראת ויחי, תחיית המתים. דווקא פרשה סתומה. דווקא פה כתוב ויחי. כל יהודי אסור לו להתייאש. גם כשאתה רואה שהכל סתום, זה כדי שתוכל להמשיך לחיות. זה כדי, הקדוש הוא שומר אותך מהרבה דברים. אתה פשוט לא יודע, אתה לא רואה את זה, אבל תדע שיש עליך השגחה. זה הפרשה הסתומה. אני רוצה לעבור לברכות שיעקב אבינו מברך את הילדים של יוסף. וכאן אני רוצה שתשימו לב טוב טוב לפסוקים, ותראו, יש דבר לא מובן, אבל זה נותן אור לכל החיים שלנו. איזה דבר מדהים. יוסף לוקח את הילדים שלו, מביא אותם לאבא שלו, שיברך אותם. ואז, כשהוא מביא לו את הילדים, ואז הוא אומר לו, הנה הילדים שלי פה, תברך אותם. אז כתוב ככה, ויברך את יוסף. הוא קודם כל הביא לו את הילדים. והפסוק אומר פה, פסוק תדבר, ויברך את יוסף. אז הוא פתאום מברך את יוסף. ומה הוא אומר לו? ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. זה הברכה, לא כתוב פה מה הברכה, וכתוב פה שהוא ברך את יוסף. אז קודם כל, מה זה? מה זה הברכה הזאת? ברך אותו שכמו שהקדוש ברוך הוא התהלך לפניי וגם לפני אבותיי, עד היום הזה. בסדר. ואז הוא עובר לברך את הילדים, ואז הוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. אז קודם כל, כולם מתפלים. מה קרה פה? אתה התחלת לברך את יוסף. וגם כשדיברת על יוסף, ישר קיבלת איתו ברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא. לא מלאכים ולא שרפים, ישירות ברכה מאלוקים. ואחר כך, כשעברת לילדים, אמרת, המלאך הגואל אותי, הוא יברך. זה עכשיו מלאך מברך. יש כאן איזשהו שינוי בין הברכה של יוסף לברכה של הילדים. וצריכים להבין את זה, וכאן זה ייתן לנו אור גדול העניין. קודם כל, צריכים לדעת שעם ישראל מתחלק לכמה חלקים. א', יש את שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. זה אבות, משמה זה השורש, זה הגזע שממנו יוצאים הענפים שנקראים שבטים, שזה עם ישראל. בגזע, הגזע מחובר. הגזע הוא לא נפרד. אברהם, יצחק ויעקב אין פירוד. זה אנשים שנאמר בהם בחוט המשולש, לא במהרה ינתק. אברהם, יצחק, יעקב, אין פירוד ביניהם. הם מחוברים אחת. והם נמצאים באזור של הראש של קומת האדם. הם נמצאים באזור של הראש. שם אין פירוד, הכל אחד, הכל נמצא באותו מקום. זה נקרא האבות. הם נמצאים בשפע, בשמיים, יש מקום שהוא נותן את השפע. ממנו יורד צינורות לתוך העולם הזה. הצינורות האלה נקראים שערות. אדם יש לו שערות בגוף שלו, ואיפה שהוא צריך להשפיע שפע לאחרים, אז בפה, איפה שהוא צריך להשפיע, תחת הידיים, איפה שאתה רוצה לתת השפעה, יש שם צינורות, שערות, שמקבלים מהשמיים את השפע, וממנו אתה יכול לתת שפע לאחרים. רבי עקיבא היה קירח, לא היה לו שערות. למה? מה העניין הזה? רבי עקיבא לא צריך צינורות לכיוון השמיים כדי לקבל שפע. רבי עקיבא היה נמצא בתוך השפע. הראש שלו תקוע בשפע. מי שתקוע בשפע לא צריך צינורות. לא צריך שערות כדי שירד לו שפע מאיזשהו מקום. אז זה נקרא שאנשים נמצאים בתוך השפע. אברהם, יצחק ויעקב היו באוצר הגדול של אלוקים למעלה. הם נמצאים שם, במקום. זה עולם האצילות, זה עולם מאוד מאוד מיוחד. וכשזה מתחיל לרדת לעולם הזה, ומשם ייפרד לארבעה ראשים. כשיורדים מהגן עדן, מהמקום הלמעלה ללמטה, יש פירוד. מה לעשות? העולם הזה בנוי עם פירוד. יוסף אומר לו יעקב אבינו, מבשר לו את הבשורה המשמחת ביותר בעולם. אני רוצה לברך את הילדים שלך, אבל אני רוצה שתבין מה ההבדל ביני ואתה לבין הילדים. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, זאת אומרת, אתה נכלל איתי בברכה. אתה ישירות מהקדוש ברוך הוא. השגחה פרטית ישירה. קיבלת אחרי כל מה שעברת. אתה קיבלת להיות גם אחד האבות. מה? אחד האבות. מה זאת אומרת? אתה נמצא איתנו במקום השפע. למה? כשהוא בירך את יוסף, הוא אמר לו מפורש, כשהגיע לברכה של יוסף, הוא הודיע לו, ליוסף, ואמר לו, תדע לך, אני יודע שאתה מקבל ברכה, ובברכה אני מגלה לך מי אתה. ולכן הוא אמר לו, בתוך הברכה שלו ליוסף, הכניס לו את העניין הזה, שהוא נקרא רועה אבן ישראל. הוא אמר לו, רועה אבן ישראל. מה זה? מה זה רועה אבן ישראל? הוא הודיע לו, שאתה נקרא אבן ישראל. אבן זה אותיות אב ובן. אתה גם נקרא אחד האבות, ואתה גם נקרא אחד הבנים. אתה גם נקרא אחד השבטים, ואתה גם נקרא אחד האבות. לכן אתה נקרא אבן, רועה אבן ישראל. ולכן, מכיוון שאתה נחשב איתנו בתוך האבות, אז הברכה שהאבות קיבלו, אתה מקבל אותה ישירות, כיוון שאתה נקרא אחד האבות. עובדה שאתה הבאת שתי שבטים. האבות מביאים שבטים. מכיוון שאתה יוסף נחשב לאחד האבות, אתה הבאת שתי שבטים. יוסף היה ראוי להביא את כל השבטים, אבל הוא הביא שני שבטים, מנשה ואפרים. אז קודם כל אנחנו נמצאים בהשגחה הפרטית הגדולה. עכשיו, כשבאים לברך את הילדים, זה כבר משהו אחר. זה כבר מלאך. המלאך הגואל אותי מקורה, יברך את הנערים. אצל יוסף הוא לא שם ידיים. הוא לא שם ידיים כדי לברך אותו. למה? כי זה ישירות מהראש. זה בלי ידיים. זה בלי שתי הנהגות. יד ימין ויד שמאל מסמלים שתי הנהגות בעולם. ימין מסמלת את ההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא, ושמאל מסמלת את ההנהגה הגשמית הרגילה של העולם הזה. זה נקרא ההשגחה של הטבע, כביכול שהקדוש ברוך הוא משגיח בשתי ההשגחות האלה, טבע ונס. ופה כבר צריך שתי ידיים. ולכן מנשה ואפרים, כיוון שהם מסמלים את שתי ההנהגות בעולם, מנשה מסמל את ההנהגה הטבעית, שהוא היה עם יוסף, עוזר לו בכל הממלכה, ואפרים יושב לומד תורה. חייבים כל אחד לברך אותו במקום שלו, בעניין שלו. ולכן, יד ימין שמסמלת את הנס נמצאת על ראשו של אפרים, שיושב ולומד תורה יומם בלילה. שם הוא צריך השגחה ניסית כדי להשגיח עליו. הוא אברך, הוא יושב לומד תורה יומם בלילה. אם לא תהיה השגחה ניסית, איך הוא יתפרנס? איך יהיה לו? מנשה מקבל את יד שמאל. למה? כי אתה מתנהג בדרך הטבע, ושם צריך לתת לך ברכה באזור של הטבע. יד ימין ויד שמאל. ידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ביד ימין ואת הארץ ביד שמאל. כמו שכתוב בפסוק, אף ידי יסדה ארץ, שזה יד שמאל, שיסדה ארץ, וימיני תפחה שמיים. הימין בראה את השמיים. שתי הנהגות, הנהגות שמימיות והנהגות ארציות. השמימי ביד ימין והארץ ביד שמאל. ככה מתנהג העולם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא דבר שיש בו גם טבע וגם נס ביחד, אז הוא בורא אותו בשני הידיים, כי יש בו גם נס וגם טבע. עובדה שאת בית המקדש, כשאתה נכנס לבית המקדש, אתה רואה שיש שם שתי הנהגות, הנהגות טבעיות, כהנים, אוכלים, שותים, קורבנות, ומצד שני, עשרה ניסים, אש יורדת מהשמיים. ניסים ונפלאות. מה זה? מקום שיש בו שתי הנהגות. את בית המקדש צריך לברוא בשתי ידיים. לכן כתוב, מקדש אדוני כוננו ידיך. את בית המקדש צריך שתי ידיים כדי לברוא אותו, משום ששם צריך את שתי ההשגחות האלה. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יש לנו תפילין. הרי בן אדם שם את התפילין בראש, הקשר של התפילין הוא אחד. אבל כשהוא מתחיל לרדת מהראש לכיוון מטה, יורדים פתאום שני רצועות. רצועה בצד ימין ורצועה בצד שמאל. יש שתי הנהגות, הנהגה שמאלית והנהגה ימנית. ולכן, ההנהגה הימנית זה הנס, וההנהגה השמאלית זה הטבע. כשמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני רואה שתי הנהגות בעולם. מצד אחד הרשעים מצליחים, הצדיקים קשה להם. מה הולך כאן? יש פה שתי הנהגות, מה הולך כאן? אמר לו, אל תדאג. נכון שאתה רואה שתי הנהגות, הנהגה ניסית והנהגה טבעית, תדע לך, תסתכל מאחריי. כתוב, וראית את אחוריי, זאת אומרת, הוא ראה את הקשר של התפילין. ואמר לו, אתה רואה? שתי הנהגות שראית יורדות למטה, אחד כזאת ואחד כזאת, תדע לך שבראש הם אחד, בראש הם יחד, ולכן תדע שכל מה שאתה רואה בעולם נפרד, זה בגלל שהעולם הפירוד התחיל מהשבטים. השבטים זה כבר נקרא שבטים, ענפים, עוד ענף ועוד ענף, אבל זה לא הגזע. זה יצא מהגזע. בגזע יש אחדות. אברהם, יצחק, יעקב, ויוסף מתחבר אליהם, אבל כשזה מתחיל עם השבטים, זה כבר שתי הנהגות אחרות, ולכן ככה הוא בירך אותם, כדי להראות להם שמי שיושב ולומד תורה כמו אפרים, זה חייב הנהגה מיוחדת במינה, שנקרא הנהגה ניסית. ולכן, כל העולם, כל העולם, לא מבין ולא יודע, ולא יכול להבין את זה גם, איך אותם אברכים שיושבים לומדים תורה יומם בלילה, איך הם, זה מתפרנס, איך פתאום כל דבר הם מצליחים להגיע אליו, איך כל דבר יש להם, לא יאומן, אין שום הסבר הגיוני. תקפצו לשמיים, לארץ, אין שום הסבר. למה? זה הנהגת אפרים. ואת זה בעזרת השם, איך זה ההשגחה הזאת, זה נמשיך בעזרת השם מיד אחר כך. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים וחביבים, אני חוזר אליכם כדי, אי אפשר לשבת ולספר את כל ההשגחות הפרטיות, אבל רק מי שנמצא בתמונה קולט את זה, מבין את זה, אבל לפחות השגחה פרטית אחת. אני רוצה שיהיה למאזינים לספר את זה בשבת, מה זה אותו אפרים, אותו אחד שמקבל ברכה, שהוא יושב לומד תורה, והוא צריך הנהגה ניסית, פשוט הנהגה ניסית. בזמנו של הרב אליושיב, עליו השלום, הגיע אליו זוג, כן, בעל ואישה, אומרים לו, כבוד הרב, אני ובעלי עכשיו מחתנים בעזרת השם את הבת הגדולה, ויש עוד כמה בנות לחתן כמובן, וצריך זה, ובעלי נכנס לעובי הקורה, והוא ישב והבטיח להורים, אמר להם שהוא מתחייב על 40,000 דולר. כבוד הרב, בעלי הוא אברך, יושב לומד תורה יומם בלילה, לא מכיר שום דבר אחר חוץ מאשר ללמוד, והוא התחייב 40,000 דולר. מה נעשה? איך נשב בחופה כשפתאום נראה שאין לנו את הכסף הזה? אז הוא אמר, מה אתה עושה? אמר, אני לומד. אתה יודע אולי לעשות משהו וזה, למכור, לקנות דברים, למכור דברים, לעשות. עוד הרב, אני יודע רק לשבת ללמוד, אני לא יכול לעזוב את הלימוד. יש לי, ברוך השם, 12 ילדים, וכולם יודעים שאבא אברך יושב לומד תורה. ברוך השם, אנחנו חיים בניסי ניסים. אז הוא אמר לו, טוב, אם זה ככה, אז תלך לישיבה פלונית אלמונית, נקב לו באיזה ישיבה, ותבקש ממנו שיביא לך איזה רשימה של תורמים של חוץ לארץ, ויש אנשים שמאוד ירצו לעזור להכנסת קלה, ותגיד לו שייתן לך איזה כתובת אחד, שזה אומר כבוד הרב, אני אבוא אליו, הוא יגיד לי כתובת, אז הוא יגיד לי, אדוני, מה זאת אומרת כתובת? אני צריך את האנשים האלה בשביל שיתרמו לישיבה שלי, אני אתן להם שיתרמו למקום אחר, זה יכול להפסיד לישיבה. אז אמר לו, אני אכתוב לך מכתב. והרב אליושיב כתב לו מכתב, נא לתת תורמים לאדם הזה, כדי שבעזרת השם יוכל לחתן את הבת שלו. בסדר. הוא מגיע לשם, נכנס לזה, לראש ישיבה, כן, מה רצית? אומר, אני צריך לחתן את הבת שלי, אני אברך, יושב לומד, ואמרו, ויש לך תורמים, אני צריך את התורמים האלה כדי שאני אוכל לקבל איזו תרומה, שאני אוכל לפרנס את הילדה, אני לומד תורה, והתורם הזה יהיה לו זכות גדולה. אמר לו, אבל אני, זה תורמים של הישיבה, אני לא יכול. אמר לו, יש פה מכתב של הרב אליושיב. הוא ראה מכתב, אם הרב מבקש, אין בעיה. פתח את הארון, הוציא שם איזה פתק, אמר לו, הנה, אתה רואה, זה כתובת של אחד התורמים שלנו, הנה הכתובת שלו, תרשום אותה, רשם את הכתובת, הכל בסדר גמור, הלך הביתה. אמר לי, אשתו, תקשיבי, אני צריך לשלוח להם מכתב, אני לא יכול לנסוע לחוץ לארץ, זה ביטול תורה וזה, לשלוח מכתב, בתמימות. הוא יושב, האברך הזה, כותב מכתב, שלום, לכבוד העשיר, השם ישמור אותך לעד ועולמי עולמים, אני צריך לחתן את הבת שלי, ואני זקוק ל-40,000 דולר כדי לחתן את הבת שלי. אם תיתן לנו, תבוא עליך ברכה. בלי גינונים, יש כאלה כותבים, לכבוד העשיר הגדול, איש האשכולות, פטיש הימני, מסור חשמלי, מקדחה רוטטת, קונגו, מערבל בטון, שנותן מהונו, מכספו, מילדיו, לעם ישראל, אשרה ושר חלקו, ואנחנו מתחננים ומבקשים מלפני, אדוני, בלי חנפנות, בלי שום דבר, כותב מכתב רגיל, אני מחתן את הבת שלי, זקוק ל-40,000 דולר, אם תיתן, תבוא עליך ברכה. זהו. שלח את המכתב הזה. מוריי ורבותיי, מעשה שהיה. הם סתם, כל יום הוא הולך לזה של המכתבים, לראות אם הגיע איזה מכתב. יום אחד, הוא השאיר כמובן את הכתובת, את הכל וזה, הוא הגיע לזה, אחרי שבועיים בערך, הוא הולך לתיבת דואר, הוא רואה שיש שם מכתב מחוץ לארץ. הוא פותח את המכתב, צ'ק 40,000 דולר. איזה יופי, איזה תענוג. הוא הולך לראש ישיבה הזה, אמר לו, שלום, באתי להודות לך. אמר לו, על מה להודות? אמר לו, אתה נתת לי כתובת, שאני אחתן את הבת שלי. אמר לו, נו, נו, ומה, ומה? שלחתי לו מכתב. נו, והנה, הוא שלח לי צ'ק. מסתכל על הצ'ק, 40,000 דולר, הבן אדם שלח לך צ'ק 40,000 דולר, אמר לו, כן, שלחתי לו מכתב, והעשיר הזה שהבאת לי, באתי להגיד לך, תודה רבה. אמר לו, אבל, מה אתה מדבר? אמר לו, כן. טוב. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין מה שקורה פה. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אתה באת לבקש כתובת, אני חיפשתי את הבן אדם שתורם הכי קצת, הכי קצת, שלא יפסיד הרבה לישיבה. הרב אלישיב שלח אותך. אמרתי, אני אתן לך איזשהו כתובת של איזה אחד שנותן לישיבה, אני יודע, 10 דולר לחודש הוא נותן. 10 דולר לחודש. נתן לך 40,000 דולר? טוב, אני אטפל בזה. הוא לקח את הצ'ק, הלך. זה הראש ישיבה הזה אמר, אני אסע לחוץ לארץ. לי הוא נותן 10 דולר. 10 דולר ישיבה עם כל התלמידים. בא בן אדם, ביקש ממנו 40,000 דולר, הביא לו. אני רוצה לדעת מה קורה פה. ואז הוא נסע, כשהוא נסע לחוץ לארץ, לאסוף שוב כסף לישיבה, הוא הגיע לאותו אחד. זה בן אדם שעובד טבח במסעדה. הוא טבח. הוא בא אליו הביתה, דופק, אשתו אומרת לו, בעלי בעבודה, הוא טבח במסעדה פלונית אלמונית, הוא יבוא בערב, תוכל לבוא. הוא מגיע בערב, פוגש אותו, נכנס, אז שלום עליכם, שלום עליכם, אתה יודע שאני תורם לכם כל חודש 10 דולר, וזה אומר, כן, כן, אני יודע שאתה תורם. זה, נו, בטח באת להודות לי, כן, תודה רבה, תהיה בריא. זה, אפשר לשבת איתך על כוס קפה? אמר לו, כן, בבקשה. אמר לו, אדוני, אני רוצה להבין דבר אחד. תגיד לי, אתה קיבלת מכתב ממישהו ושלחת לו 40,000 דולר? אמר לו, כן, בוודאי, קיבלתי מכתב, 40,000 דולר, שלחתי לו. נו, נו, מה? לי אתה נותן 10 דולר? בא בן אדם, שלח לך איזשהו מכתב שם, והוא רואה את המכתב שם לידו, אומר, כזה מכתב מצ'וקמק, כאילו, מה הוא כתב לך? מה הוא שיבח אותך? מה הוא עשה לך? לא אמר לך כתום. אומר לו, אדוני, כבוד ראש הישיבה יקשיב. הוא אומר שהוא ואשתו, הרבה שנים, לא היה להם ילדים. אין ילדים. אין ילדים. מחכים 10 שנים. אחרי 10 שנים, הוא אומר שהוא נכנס אחרי יום כיפור, בערב יום כיפור, עמד ליד ההיכל, כולם הלכו הביתה, ואז הוא אומר שהוא דיבר עם אלוקים, עם בחיות נוראות, פתח את ההיכל ואמר, ריבונו של העולם, כל אחד יש לו ילדים, הכל זה, מה אני צריך לעשות, תגיד לי, כדי שאני אקבל ילד לעולם, אני רוצה ילד, זרע, ובכה, ממש בבחיות שליש, דמעות שליש, והוא אומר שהוא הלך הביתה בהרגשה טובה, והנה, אחרי 9 חודשים, נולדה לו בת. הוא אומר, אני הייתי הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות. נולדה בת. מיד איך שהיא נולדה. מיד פתחנו חסכונות, עניינים. הכנסנו כל חודש, סכומים גדולים. הילדה הזאת תתחתן, יהיה לה כסף, הכל יהיה מסודר. כל חודש. מכניסים כסף. מפרישים מהמשכורת, נותנים כדי שיהיה לה... מתי שהיא תגדל, יהיה לה תוכנית חיסכון, הכל יהיה בסדר. טוב, אנחנו עושים את הכל, הכל טוב, והנה, הילדה הגיעה בת 5, אתה יודע מה זה, בת יחידה, כל הזמן דואגים לה, משתעלת, מזמינים אמבולנס, ממש. והנה, היא נמצאת בגן, מקבלים טלפון מהגננת. הבת שלכם יש לה כאב ראש, היא קצת מקיאה, אז בואו לבדוק. וואה, מיד רצו מהר שניהם יחד, הגיעו לשם, לקחו את הילדה, מה יש לך? היא לא מרגישה טוב, זה קצת מקיאה וזה. בית חולים, בדיקות. סדרה של בדיקות. ואחרי סדרה של בדיקות, אומר להם הרופא, אני צריך לדבר איתכם בצד. לדבר איתם, תקשיבו. אני רופא, ואני חייב להודיע לכם את האמת. הבת שלכם, יש לה וירוס חיידק, שהוא מאוד מאוד נדיר. זה 1 ב-10 מיליון מקבל את החיידק הזה, החיידק הזה לא נותן לבן אדם להחזיק מעמד, לא המציאו תרופה שמתאימה לאותו חיידק. אין תרופה כזאת. לא, זה הבן אדם חי במשך כמה חודשים, לאט לאט הוא נגמר, עד שהוא גומר את החיים שלו. זה עניין של זמן. הם ישבו לבכות. איזה בחיות. לקחו את הילדה הביתה, ולא יודעים מה לעשות, ואיך יהיה, ונהיה סהרורי, ואיך, מה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. ואחרי כל הבחיות, בקיצור הדברים, הגיע יום כיפור, ושוב פעם הוא הולך להיכל. אחרי שכולם הלכו, הוא פותח את ההיכל. ריבונו של העולם, לא יכול להיות שאתה הבאת את הילדה הזאת, ואתה תיקח אותה בחזרה. לא יכול להיות. ריבונו של העולם, אנחנו עשינו את הכל. אם צריך לעשות משהו, אני אעשה. ואז הוא, בתוך הבחיות שלו, הוא אומר, בתוך הבחיות הוא אמר ככה, ריבונו של עולם, אם הילדה שלי תהיה בריאה, אני מבטיח לך לחתן זוג אברכים בירושלים. זה ההבטחה שלו. וככה הוא אומר, אמרתי, אני מבטיח, הילדה בריאה, אם יגידו שהיא בריאה ואפשר לתקן את העניין, זהו. וכך הוא הבטיח. והוא הולך הביתה, מוצאי כיפור, הוא מקבל טלפון מלוס אנג'לס. תגיד, שמענו שאחד הקרובי המשפחה, הבת שלך, יש לה את החיידק כזה והזה? כן, כן. תקשיב, יש פה מישהו, רופא בלוס אנג'לס, שהוא מתעסק כבר כמה שנים עם הנושא של החיידק הזה. הוא החליט להקדיש את חייו לזה, והוא מצא איזושהי תרופה שיכולה לחסל את החיידק הזה. מה? כן, אבל התרופה היא עדיין, לא ניסו אותה אפילו על חיות. לא ניסו אותה. ויכול להיות שכדאי שינסה את זה על הבת שלך. אמר לו, תשמע, פה צריך דעת תורה. ללכת לשאול. הלכו לשאול את רמוי שפיינשטיין, עליו השלום. רמוי שפיינשטיין אמר להם, תראו, לפי כל הנתונים, ולפי מה שאתם אומרים, אז אין שום הפסד מזה לתת לה את התרופה. לתת לה את התרופה. כי האפשרות השנייה, אתם יודעים מה היא. אז לכן, בוא, שינסו אותה על הילדה. וככה יצא פסק הלכה, ומיד הם טסו ללוס אנג'לס. הגיעו אליו, אמר להם את כל העניין, תחתימו את כל החתימות, כל מה שצריך, הכל וזה. ואז אומר, אנחנו מנסים את התרופה, ומסתכלים אחרי חודש מה העניין, כן? לפי כל הבדיקות שיש לנו, ואז לפי זה נדע מה קורה עם הילדה. כל יום הוא מתקשר, נו, אמרו משהו בבדיקות, אמרו, תקשיב, אנחנו לא נוהגים לומר בטלפון שום דבר, גם לא נוהגים בעל פה לומר, הרבה רופאים אמרו דברים בעל פה, והפציינטים הרגו אותם. אנחנו לא אומרים בזה, אנחנו נשלח מכתב הביתה, שהמכתב הזה יגיד לך אם הבת שלך באמת בריאה או לא. וככה זה היה. שלחו מכתב, הוא אומר, כל יום הוא היה מסתכל במכתבים, הגיע מכתב, לא הגיע מכתב. יום אחד הוא אומר, שהוא מגיע למכתב, לתיבת דואר, הוא מוציא שם שתי מכתבים. אחד מלוס אנג'לס, מהבית חולים, ואחד מירושלים. הוא פותח את המכתב של הבית חולים, כמובן זה הדבר הראשון שהוא קרא לחתיכות, כדי לראות מה יש בתוך המעטפה הזאת, ואז כתוב שם בצורה חגיגית ומיוחדת, שהתרופה מאוד הצליחה, והבת שלך תחיה בנחת ובשמחה ובבריאות, והכל בסדר. איזה שמחה, אנשים בדואר, לא הבינו מה קרה לבן אדם. הוא שמח, רץ הביתה, וזה, ואמר לי, אשתו זהו, הכל בסדר. ופותחים את המכתב השני. אני אברך מירושלים, צריך לחתן את הבת שלי, 40,000 דולר. אמר, תראה מה זה. אני הבטחתי את ההבטחה, שתי המכתבים יגיעו ביחד. הוא אומר שהוא הלך, הוציא את כל החסכונות של הילדה. אמר, תוציאו את הכל. אבל אמרו לו, תשמע, אם אתה מוציא את השובר, זה נשבר, תשבר, תשברו, תעשו, תוציאו, תביאו, הביאו את המכתב. את זה, אחרי כל ההורדות ואחרי הכל, יצא בדיוק 40,000 דולר. ואת זה הוא שלח לבן אדם הזה. אמר לו, הבנת? זה הנקודה. תבין שזה רק השגחה אחת. אפשר לכתוב ספרים עבי קרס. כמה הקדוש ברוך הוא מסתכל ועושה להם הנהגות ניסיות. אשריכם ישראל. אז אני מכירים, נחתום את תוכניתנו, אבל הפעם אני מבקש לרשום את זה, כדי שלא נצטרך כל שנה לחזור על זה מחדש. את הוורט של רבי שמשון מיסטריפולי, זה הוורט הזה, להגיד אותו לאנשים שלא יודעים אותו, ומי ששמע בשנה שעברה או לפני שנתיים, אני אומר אותו עוד הפעם, משום שהוא מאוד מאוד מתוק ומדהים. כתוב במדרש, ביקש, זה תרשמו לאט לאט, ביקש יעקב לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמה יש פסול ביניכם? אמרו לו השבטים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אמר להם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעד. המדרש הזה לא מובן. למה? מה זאת אומרת נסתלקה ממנו שכינה? יעקב אבינו, בחיר האבות, נסתלקה ממנו שכינה? מה זה נסתלקה ממנו שכינה? מה זאת אומרת? נסתלקה ממנו שכינה? לא יכול להיות. אלא שכנראה הפירוש הוא אחרת. וככה מסביר רב שמשון מיסטריפולי, שיש את הסגולה שלו בערב פסח, שמי שאומר אותה ניצול כל השנה כולה, וגם מי ששומע חידושים שלו, רבי שמשון מיסטריפולי, קדוש עליון. אומר רבי שמשון ככה, כל עבירה שבן אדם עושה, הוא פוגם בשמו של הקדוש ברוך הוא. מפריד את שם השם. לכן אנחנו בתפילות אומרים לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, ליחדה שם יודקה בבבקה. לייחד את שם השם. כי אנחנו בעבירות שלנו הפרדנו את שם השם. ולכן תלוי בגודל העבירה שאדם עובר. אדם שעובר עבירה שהיא קשה מאוד. אז הוא פוגם בשם העצם של הקדוש ברוך הוא. יודקה בבקה. ואם הוא עשה עבירה פחות חמורה, אבל גם היא קשה, אז הוא פוגם בשם אהיה אשר אהיה, שזה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה פגימה גדולה. אם הוא עשה עבירה פחות, אז הוא כבר פוגם בשם אדנות, הפחות הוא פוגם בשם צבקות, פחות שם שקאי, ככה זה שבע שמות של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כל עבירה שאדם עושה, זה, הוא פשוט לא רואה. אם הוא היה רואה, הוא לא היה עושה עבירות בחיים שלו. אתה לוקח את המלך, ואתה מפריד את השם של המלך. זה קשה מאוד לעיכול. אבל ככה זה, ככה העולם מתנהג. והנה, כיוון שהשבטים מכרו את יוסף, זה עבירה מאוד 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 קשה. משה רבנו הבין, שכשהם מכרו את יוסף, בשביל זה נמצאים במצרים. אבל, מכיוון שהם פגמו בשמו של הקדוש, כזאת עבירה גדולה, כנראה שהם פגמו בשם יודקה ופקה, שזה ביחד 26. מכיוון שהם היו 10 שמכרו את יוסף, אז 26 כפול 10, יוצא 260. ולכן חשב, משה רבנו חשב, שעם ישראל יגאלו רק בעוד 260 שנה. והנה עוברים 210 שנה. ועדיין הולך שם משה רבנו, הולך למדבר, רואה את הצון, הכל בסדר. כאילו אין שום איזה, הוא יודע שעוד 50 שנה רק יגאלו. והשם מיד מתגלה אלה בסנה. וירא השם כי שר לראות, כתוב שם שר. שר זה 260. הקדוש ברוך הוא רואה שהוא תקוע ב-260. הוא חושב שרק בעוד 50 שנה יגאלו עם ישראל. מה פתאום? עכשיו צריכים לגאול אותם. ואז אומר למשה רבנו, עכשיו תגאל את עם ישראל. ואז הוא אומר, ריבונו של העולם, איך אני אגאל אותם? יש להם עוד 50 שנה. הם יגידו לי, מה שמו? מי שלח אותך? מאיפה באת? למה הם יודעים שרק בעוד 50 שנה יגאלו? ואני בא להם עכשיו אחרי 210 שנה, אז יגידו לי, מי שלח אותך? באיזה שם השם אתה בא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד להם, אהיה אשר אהיה שלחני, יש לכם טעות. השבטים לא פגמו ביות כבבקה. השבטים פגמו בשם אהיה אשר אהיה. והשם הזה אהקה הוא א', אחר כך ה', אחר כך י', אחר כך ה'. זה גמטריה 21. ומכיוון שהיו 10 אנשים שפגמו בשם הזה, בשם של 21, לא בשם של 26, פגמו ב-21, לכן כפול 10 זה 210 שנה. ואז משה רבנו אומר, אז אם ככה, בוא נגאל את עם ישראל. יעקב אבינו, שהיה לפני שנכנסו לשעבוד של מצרים, הוא ידע שהשבטים מכרו את יוסף, ובשביל זה נהיה במצרים. רק מה? הוא לא ידע, יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא יצטרף למחירה. הוא לא ידע שהשם יצטרף. הוא לא ידע שהשכינה הצטרפה עם, עם, עם השבטים הקדושים למכור את יוסף. והוא לא ידע את זה. ואז הוא חשב שתשעה שבטים מכרו את יוסף. ואז הוא עשה חשבון. הם פגמו בשם 21, אהיה אשר אהיה. ומכיוון שהם פגמו בו והם תשעה אנשים, אז כנראה שהם יהיו במצרים לפי 21 כפול 9, שזה יוצא 189. 189 שנים הם יהיו במצרים, בשנת 190 הם יוצאים ממצרים. ואת זה יעקב רצה לגלות להם, שבשנת 190 אתם יוצאים. ולכן כתוב, ביקש יעקב לגלות את הקץ. קץ זה גמטריה 190. רצה לגלות להם שהם יוצאים בשנת 190 ממצרים. ונסתלקה ממנו שכינה. הטעות הייתה שהוא לא ידע שהשכינה גם נמצאת בחשבון. הוא לא הכניס אותה לחשבון. הוא הכניס רק תשעה אנשים, בלי הקדוש ברוך הוא. זה נסתלק ממנו. ואז הוא השתכר על השבטים, הם הסתכלו עליו ככה בתמיהה, אומר להם, מה קרה? יש איזה פסול? יש איזה בעיה? מעריכים את הגלות יותר? קרה משהו יותר גרוע? אמרו לו, לא, שמע ישראל, שמע ישראל, זה תקשיב אבא. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתה צריך להוסיף עוד אחד לחשבון, שזה הקדוש ברוך הוא. אתה תוסיף אותו לחשבון, יהיה לך 210 שנה, ורק אחרי 210 שנה יגאלו עם ישראל. כשהוא שמע את זה, וראה שזה לא איזשהו פסול, אלא הקדוש ברוך הוא השתתף, ואז הוא בירך את הקדוש ברוך הוא, איזה עולם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הקדוש ברוך הוא השתתף איתכם, סימן שאתם קדושי עליון, סימן שאתם מיוחדים, ומכאן הוא יעבר לברך את הילדים שלו. למה? כיוון שהוא ראה שאם הקדוש ברוך הוא ישתתף למניין, זה סימן שיש פה ילדים מאוד מיוחדים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל גאולה שלמה, מהירה וברחמים גדולים, כדי שכולנו בעזרת השם נשב ונזכה לראות את הגאולה הגדולה הזאת בנחת ובשמחה לנו ולבנינו ולכל אשר לנו. שבת שלום ומבורך. מאזינים יקרים וחביבים, כיוון שאנחנו עוסקים בדבר שנקרא היום מכת מדינה, הבנים והבנות שנמצאים ממש על הגדר וצריך להציל אותם, אז אני רוצה שהמאזינים היקרים יהיו שותפים איתנו בנושא הזה. אנחנו חייבים שותפות, תקצוב לכל הנושא הזה, כדי שנוכל להתפרס בעזרת השם על כל המקומות, כדי להביא את בנות ובני ישראל למקום שלהם האמיתי, כדי להביא אותם לדבר הנפלא, שיקימו בסופו של דבר את הבית הנאמן בישראל שלהם. לכן, כל מי שרוצה להיות שותף בתקצוב של הדבר הזה, יוכל להתקשר, להשאיר הודעה, ובעזרת השם נחזור אליו. אנחנו חייבים להמשיך את התנופה הזאת בצורה הכי חזקה. אז להתקשר ולהשאיר הודעה. 058-329-5656 058-329-5656.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.